זהו, אל תגע, זהו. אוקיי, נחכה עוד שנייה. איציק, אין לך חומר? ערב טוב לכולם. הצדיק רבי יונתן אייבשיץ הלך פעם מהבית לכיוון בית המדרש בבוקר. הוא חוצה את הרחוב הראשי של העיירה, ומולו חולפת השיירה של המלך, שיירה המלכותית. הכרכרה של המלך עוצרת על ידו. המלך אומר לו בוקר טוב, ואומר: רבי יונתן, לאן אתה הולך? עונה לו הרב: אינני יודע. שואל המלך: מה? אינני יודע לאן אני הולך. המלך כעס מאוד וציווה להשליך אותו מיד לכלא. עונה בחוצפה למלך בהתחכמות. בערב המלך בא לבקר אותו בתא בבית האסורים, ואומר לו: רבי יונתן, מה היה לך בבוקר? שאלתי אותך לאן אתה הולך, למה ענית לי ככה? אומר הרב: תראה אדוני המלך, אני התכוונתי ללכת לבית המדרש, אבל תראה לאן הגעתי בסוף, לבית האסורים. אז אדם לא יודע לאן הוא הולך, לכן אני תיקח. אתה יוצא מהבית במטרה אחת, ואתה מגיע בסוף בכלל למקום אחר. אין לך שום מושג לאן אתה מגיע. יש גמרא מעניינת במסכת פסחים, העתקתי אותה בדף המצורף. שבעה דברים מכוסים מהאדם. אדם מתכנן תוכניות, קובע דברים, מסכם סיכומים, אבל יש שבעה דברים שאין לו לגביהם שום מושג. הם באים פתאום בלי שום הודעה מוקדמת, וזה לגמרי משנה את החיים. שבעה דברים מכוסים מבני אדם. יום המיטה, כמובן, אין אדם יודע מתי יום המיטה שלו. יום הנחמה, אדם לא יודע מתי יהיה טוב. לפעמים הוא מצפה לאיזושהי בשורה שתבוא, אבל היא לא מגיעה. ואז פתאום, כשהוא כבר ממש לא מצפה, אז מתקשרים אליו ממפעל הפיס ומודיעים לו שהוא זכה. עומק הדין, אדם לא יודע את הדין שהוא יחתם, אנחנו כבר מתחילים להריח את הימים הנוראים. אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אתה לא יודע האם חבר שלך, אנשים קרובים אליך, שולחים אתך 20, 30 שנה, מה הם חושבים עליך באמת, האם הם באמת אוהבים אותך, באמת קשורים אליך. זה מסוג הדברים שאדם לא יודע אותם. והנושא החמישי, שהוא כאן במודגש, כי זה באמת נושא השיעור שלנו, אין אדם יודע במה מסתכר. אחד הדברים שמחוסים מליבו של האדם, זה במה הוא יסתכר. ממה הוא יתפרנס. מה יהיה המקצוע או מה יהיה התחום שיפרנס אותו בחיים? זה אחד מהתחומים שהגמרא הזו, ברייטה, שאומרת זה מכוסה מהאדם. אין לאדם שום אפשרות לדעת בגיל 18, בגיל 20, בגיל 25, ממה הוא יתפרנס בגיל 40 ו-50. אין לו יכולת, וכל אחד מכיר את זה. אנשים למדו 5 שנים באוניברסיטה להיות עורכי דין, והוציאו כסף, ובאמת, וכבר הוציאו תואר, ועמדו בכל המבחנים, ובסוף הם מוצאים את עצמם מנהלי בית ספר. ואדם אחר למד הוראה, ובסוף הוא מוצא את עצמו בכלל איש עסקים. וכל אחד גם בתוך התחומים של העסקים, זה לומד מקצוע כזה וגומר במקצוע אחר. ואנשים במהלך החיים עצמם עוברים כל כך הרבה תהפוכות וחיים. זה תכנן להיות עצמאי והפך להיות שכיר, וזה תכנן להיות שכיר והפך להיות עצמאי. והכל משתנה. ואומרת הגמרא, אל תיקח ללב, זה אחד מהדברים שמכוסים מליבו של האדם. כן, יש עוד שניים, הרי אמרנו שבעה, עוד שניים, זה אדם לא יודע מתי יבוא משיח בן דוד, הוא מגיע בהסך הדעת, ומתי תיפול ממשלת זדון מן הארץ, מלכות רשעה, מתי תיפול, גם את זה אדם לא יודע. אוקיי, אבל אנחנו נעסוק בעניין החמישי, אין אדם יודע במה יסתכר. אדם לא יודע. והיום בשיעור ננסה להבין האם יש מישהו שכן יודע. האם יש איזה יד מכוונת? ברור שיש, השאלה היא לא האם, אבל מהי היד המכוונת שקובעת במה בדיוק האדם יעסוק? אדם מתגלגל, מתחיל את החיים כאן וגומר אותם שם. האם יש איזה סדר בכל הבלגן הזה? האם יש איזה אצבע, אלוקים, שבאמת מייעדת כל אדם למקום מסוים, לפינה מסוימת? או שזה הכל עניין של חיים ומזל ועיתוי, כמו שאומרים היום? היום אומרים שהכל תלוי בעיתוי, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, למצוא את הידידים הנכונים. האם זה באמת ככה, שהכל זה עניין של עיתוי ומזל, או שיש איזשהו סדר מאחורי הנושא הזה של ההסתכרות, של הפרנסה? אם יש איזו יד מכוונת שמייעדת כל אדם לתפקידו? השאלה הזאת נוגעת לעוד פרט בתוך הפרנסה, ובו אנחנו נאריך, ואולי יותר קשור לפרשת השבוע. הנושא של המסעות, הנושא של הגלגולים. היה פה יהודי מבוגר, בזמן האחרון בקיץ הוא לא מספיק להגיע, בגלל מקום העבודה שלו. הוא גר בנחלת, והוא מבוגר, הוא להערכתי בן 70, והוא נוסע כל יום לקריית גת. יש לו עסק של מכוניות מרוץ בקריית גת, עובד בעסק הזה, והוא נוסע לשם כל יום. בימי החורף הוא היה מגיע פה בלי נשימה, כדי להספיק את האוטובוס. בקיץ הוא כבר לא מספיק להגיע, כי כנראה הם סוגרים מאוחר. וזה נושא שמאוד מאוד מפריע להרבה אנשים. יש אנשים שזוכים לעבוד מתחת לבית, הם סופרי סתם, הם עובדים במרתף, היום עובדים מהמחשב. יש אנשים שעובדים בעיר, ויש אנשים שעובדים רחוק מהעיר. דוד ידידנו בחצי שנה האחרונה נוסע כל יום לירושלים. יש, אני חושב שברוך היה נוסע כן, אמרתי, הזכרתי אותך, ברוך היה נוסע תקופה ארוכה לקריית מלאכי, נכון? יש אנשים שנוסעים יותר רחוק, אמיר נוסע כל יום להרצליה או לרעננה, בפקקים, בבוקר, זה נסיעה של שעתיים, הוא היה ממש סובל מזה, עד שהוא קיבל אותו, ברוך השם. אנשים מתגלגלים ונוסעים, והשאלה היא, האם יש איזה יד מאחורי כל המסעות האלו? האם יש איזה סדר שקובע איפה אני אעבוד? אני אעבוד מאחורי הבית, אני אעבוד רחוק מהבית. האם הנושא של הפרנסה עומד באיזה מקום, שייך לאיזה מדור בשמיים, לאיזה עניין של השגחה פרטית, או שכמו שאמרנו, זה הכל מסעות וגלגולים. ולמה זה השבוע לעסוק בזה? כי פרשת השבוע היא פרשת מסעי. פרשת השבוע שמה דגש, אין עוד פרשה כזאת, על נושא המסעות. זה פרשה מאוד מאוד תמועה. פרשת מסעי היא בעצם הפרשה האחרונה בתורה. בעצם, למרות שאנחנו רק בסוף החומש הרביעי ולא בסוף החומש החמישי, אבל אמיתו של דבר היא הפרשה האחרונה בתורה. כי בעצם התורה הייתה אמורה להיגמר כאן בחומש במדבר בפרשת מסעי. החומש הבא, חומש דברים, נקרא כבר משנה תורה. הוא תוספת שמשה רבנו הוסיף מדעתו, כמובן ברוח הקודש וכולי, אבל משה רבנו החליט מדעתו להוסיף חומש נוסף. מה שקרה, הפרשה הזאת בעצם עוסקת ברגעים האחרונים במדבר. עם ישראל ניצח את כל העמים, ניצח את סיחון, את אוג, את הארץ האמורי, את כולם, הגיע כבר לשפת, לקו הגבול על ארץ ישראל, בעצם הוא אמור להיכנס אל הארץ, אז התורה הסתיימה. כי הכניסה לארץ ישראל כבר שייכת לספר יהושע. גם בנוגע למשה רבינו, השליחות שלו הסתיימה. בפרשה הקודמת קראנו איך שעם ישראל מנצח את מדיין, זו המשימה האחרונה של משה רבינו בעולם הזה, בעל מעדן. הקדוש ברוך הוא אמר לו מראש, כשתנצחו את מדיין, זה יהיה לך האות שהגעת לקו הגמר, שפתיל החיים שלך נגמר ואתה עומד למות. פרשת השבוע הקודמת קראנו, כן, שניצחו את מדיין, אז זה בעצם אמור להיות סוף התורה. לכן פרשת מסעי היא סוף התורה. החומש הבא הוא כבר משנה תורה, חומש דברים. זה חומש שמשה רבינו הוסיף מדעתו, דברי תוכחות לעם ישראל. נדבר על זה שבוע הבא, על הנושא של ביקורת בונה, מה לומדים עם משה רבינו על תוכחה, איך לתת ביקורת. ובעיקר רוב החומש זה מצוות שמשה רבינו ראה צורך לחזק. דברים שהוא חשב שב-40 שנה לא הובנו כפי הראוי, אז הוא חוזר עליהם ומוסיף פרטים ומחדד אותם. אז פרשת מסעי חותמת את המסע של עם ישראל במדבר. וכאן קורה דבר מאוד מעניין, שכל שנה כשאנחנו שומעים אותו מהבעל הקורא ומי שהספיק לומר היום חיטת, כבר הספיק לקרוא את הפרק הזה ולראות שיש פה פרק מאוד מאוד תמוע. התורה מסכמת את כל המסעות, את כל הנקודות, את כל התחנות שבני ישראל היו בהם. כמו בחור שחוזר מהטיול של השבעה חודשים אחרי הצבא, ויושב ומנדנד בשכל ואומר להורים שלו כל נקודה ונקודה שהוא היה בה, לא מוותר על שום מקום שהוא היה. הייתי בעיר הזו ובעיר הזו ובעיר הזו, ואחרי זה עברנו את הגבול והיינו פה ומראה את כל החתימות בדרכון והופך דף ודף. התורה להבדיל לא מוותרת על שום מקום. ועושה את זה מאוד בקצרה, זה מאוד מאוד תמוע, אני רוצה לקרוא שנבין עד כמה זה. לצורך העניין, וייסעו מחצרות ויחנו ברתמה, וייסעו מרתמה ויחנו ברימון פארץ, וייסעו מרימון פארץ ויחנו בלבנה, וייסעו מלבנה ויחנו בריסה. התורה מסכמת מבית מסעות 42 מקומות שבני ישראל היו בהם במדבר. וכל אחד שואל את עצמו, למה זה חשוב? מה זה משנה? מי שזה מעניין אותו, כבר למד שלושה חומשים איפה הם היו. מי שזה לא מעניין אותו, לא יעזור שהתורה תסכם לו את זה. בשביל מה הסיכום הזה? ובאורך, התורה לא אומרת את המסע הראשון והמסע האחרון. 42 מסעות, התורה לא מוותרת על אחד, מזכירה מקומות שלא הוזכר עד היום בתורה בכלל, לא הוזכר בתורה שהם היו, היו כאן והיו כאן והיו כאן והיו כאן, ומה שמעניין הוא, שמילא אם התורה הייתה מספרת מה קרה במקומות האלו, אז זה לפחות היה מעניין. אבל היא רק אומרת את הנקודות, כמו הרשימת התחנות של האוטובוס. כאן, 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 כאן. זה לא מעניין. לכאורה זה אפילו לא חשוב. בשביל מה התורה עושה את זה? בכלל, אנשים תמיד מסתכלים קדימה. לא אחורה. יש טיפוסים נוסטלגיים שתמיד חיים עם העבר. כל כביש מזכיר להם איזה אירוע, פה היינו בתיכון, פה רבנו, פה זה. כל כביש מזכיר להם משהו, אבל רוב בני האדם, בטח הגברים, הם אנשים שמסתכלים קדימה. מה שהיה היה, העבר עין והעתיד עדיין, חושבים קדימה. ופה התורה פתאום הופכת להיות נוסטלגית. היו פה, היו שם, 42 מסעות. מה הולך כאן? וזו שאלה מאוד קשה, כי כל המפרשים מדברים עליה. המפרשים לדורותיהם, אין כמעט מפרש שמכבד את עצמו שלא מתייחס לשאלה הזו. רש"י על התורה מביא שני פירושים, לא פירוש אחד. גם פירוש על פי פשט וגם פירוש על פי מדרש. כי זה באמת שאלה מאוד מאוד קשה, זה כל כך מיותר. התורה הרי מדייקת בכל מילה, אז בשביל מה כל האריכות הזאת? בשביל מה כל המסע הנוסטלגיה הזה? נזכיר פירוש אחד מרש"י, למרות שהוא מביא שניים. הוא אומר, התורה באה להילחם, באה למנוע מצב שכאשר אנשים כמונו ילמדו את התורה 3,000 שנה אחרי המסע במדבר, מה יהיה הרושם שנקבל? שכאילו הקדוש ברוך הוא יתעלל בעם ישראל. חושבים על זה רגע, 40 שנה, 42 מקומות, הוא תיזז אותם ממקום למקום. אנשים כמונו מקבלים את הרושם שהקדוש ברוך הוא קצת יתעלל בעם ישראל. תלכו, תקומו, תלכו, תקומו, כן? כמו איזה מסע קומתה, קמים בבוקר, הולכים בלילה. לפעמים היו מקומות שהם היו בהם רק יום אחד. בבוקר הענן עצר, בערב הענן אמרי, אז הם תוך יום אחד זזו. אז בשביל זה התורה מונה את כל רשימת המקומות, לומר לך שלאמיתו של דבר, המסעות היו על פני תקופה קצרה, ובמשך 20 שנה, הם נעו רק, במשך 38 שנים, סליחה, הם היו נעו רק ב-20 מקומות. זאת אומרת, ממוצע של שנתיים, אמנם בהתחלה היה רצף של מסעות, ובסוף היה רצף של מסעות שהם יערו להגיע אל הארץ, אבל בפנים, בלוז של השהות במדבר, 38 שנים, הם זזו בסך הכל 20 מקומות. לזוז כל שנתיים ממקום למקום זה לא נורא. הם בסך הכל חיו באוהלים. זה לא שהם היו צריכים להזמין מוביל, ולארוז את הפרישידר, ואת התנור, ואת הספרים, ואת המחשב, ואת הלוסטרות. זה לא היה ככה. בסך הכל הם חיו באוהלים. הענן היה ממריא, וזה היה סימן לקפל את המשכן ולצאת לדרך. אז 20 שנה, 38 שנים, סליחה, 20 מסעות, זה לא נורא. להיות שנתיים במקום מסוים במדבר, אפילו מטייל נמצא במדבר כמה ימים. יותר מזה זה כבר משעמם. הקדוש ברוך הוא, הם היו שנתיים בכל מקום. ורק בהתחלה ובסוף, היה צפיפות של מסעות ממקום למקום. אז זה רש"י אומר. הקדוש ברוך הוא בא להילחם בתחושה שכאילו, בתחושה שהוא תיזז את עם ישראל ממקום למקום, שהוא הריץ אותם, אולי חס וחלילה, בלי רגישות. אז לכן הוא מדגיש שרוב השנים הם היו כמעט באותם מקומות. זה פירוש אחד יפה מאוד. הרמב״ם, שוב, חשובי המפרשים, אני רוצה להדגיש עד כמה זו שאלה חשובה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם גם מדבר על זה בארוחה, ובמורה נבוכים הוא אומר רעיון יפה, שהקדוש ברוך הוא בא למנוע חשש אחר. אנחנו שנלמד כבר מקרא, ונקרא שהם חיו 40 שנה במדבר. בלי אוכל, בלי מזון, עם כל הנחשים, עם כל החום, מה נבוא אנחנו, כל פרשני המקרא לדורותיהם, ונגיד, הם בטח היו קרוב למקום יישוב. הם לא היו בעומק המדבר שמה, במקומות הקשים בסיני, שזה לא נעים להיות שמה. לא, הם היו קרוב, הם היו אולי ליד מסוף טאבה, אולי הם היו קרוב לגבול, ולכן הם היו נכנסים בבוקר, לוקחים פירות, לוקחים ירקות, מהעמים היושבים שמה, וככה עוברים את הזמן. לכן הקדוש ברוך הוא מונה את כל המקומות שהם היו בהם, כדי לומר לא, הם היו בנקודות הכי עמוקות בסיני. הם היו רחוק מאוד מקו הגבול. איך הם חיו? זה היו הניסים. זה היה המן, זה היה ענני הכבוד, זה היה הבאר של מרים. אומר הרמב״ם, אז בכוונה התורה חוזרת ומסכמת את כל המקומות שבני ישראל היו שמה, כדי לומר לך, דע לך שהם היו בעומק סיני. הם היו במקומות הכי קשים שמה, ואיך הם חיו בניסים. כדי למנוע את שכחת הניסים. אז הנה שני הסברים יפים שמובאים בראשונים, ברש"י וברמב״ם, למה הקדוש ברוך הוא רצה למנות, ולמה הוא חזר על כל דבר. הוא רצה למנוע אפשרות של מחשבה חלילה על חוסר רגישות בעם ישראל, ומצב של זלזול בניסים, של שכיחת הניסים. אז הוא בא ואומר, הם היו בעומק סיני, ברתמה, ברימון פרץ, בכל המקומות האלו. מי שרוצה אפשר, חלק מהמקומות אפשר לדעת איפה הם היו. ובמילא מובן שהם חיו רק על נס. זה ההסברים שמובאים במפרשים, וכמובן שאנחנו תמיד מתחילים איתם. אבל היום בשיעור אנחנו רוצים ללכת למקום אחר לגמרי, להסבר מאוד מאוד חסידי, שכמו נתחיל עם הפשט ואחר כך עם רעיון קבלי טהור, שבאמת עונה על השאלה הזאת שבה פתחנו, במה אדם מסתכר? מה עומד מאחורי המסעות והגלגולים בחיים? יש שיחה קצרה של הרבי, באמת הרבי לא עושה מזה עניין גדול באותה שיחה, אבל הרבי ככה אומר הערה קצרה, בכלל לא בפרשת מסה, בפרשת בעלותך, שהרבי אומר רעיון קצר, והוא לא מעריך בו, אבל זה רעיון שהוא גדול מאוד. הרבי אומר, ההדגשה בפסוק היא אחרת לגמרי. התורה רוצה לומר לך, שכל מקום שהם הגיעו אליו, זה היה על פי השם. זה היה בכוונה מכוונת. שלא תחשוב שהם היו ברתמה, ברימון פארץ, הם היו פה, למה? ככה, כי הם התגלגלו. כי בדיוק היה לי פנצ'ר, הייתי צריך לעמוד יום שלם בכביש הערבה. ובדיוק נתקעתי במשרד הפנים, אז בזבזתי פה יום שלם, אין לי מושג למה. בדיוק ככה ובדיוק ככה ובדיוק ככה. באה התורה ומדגישה שהמסעות היו על פי השם, זו הנקודה. שכל מקום שיהודי מגיע אליו, יש בכך כוונה מכוונת, יש כאן איזו שליחות אלוקית שהביאה אותו לשם. לפעמים הוא מבין את זה, לפעמים הוא לא מבין את זה, לפעמים הוא יגלה את זה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אבל זו ההדגשה. זו הדגשה אחרת לגמרי. בעצם, את הפסוק הראשון בפרשה צריך לקרוא כך, הפסוק השני, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, בדרך כלל לומדים את זה, ויכתוב משה על פי השם, שהשם אמר לו לכתוב את הרשימה שלכאורה לא מובנת הזאת. אבל אומר הרבי, ההדגשה היא אחרת. את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. המסעות שהאדם עושה בחייו, הגלגולים, התחנות, הבזבוזי זמן לכאורה, המקומות המסתוריים שהוא מתגלגל אליהם, הם על פי השם. יש כוונה מכוונת שהובילה אותו לשם, לפי הוא מבין, לפי הוא לא מבין. ואנחנו נביא שלוש דוגמאות מההיסטוריה, קיצוניות מאוד, כל אחת באמת לכיוון אחר, שמובאים בחזל, שתיים מובאים בחזל, אחת מובאת בשיחה של הרבי הרייץ, ושהתרחשה ברוסיה לא מזמן, שממש העיקרון הזה של ההשגחה הפרטית, שכל מקום שאדם מתגלגל אליו, יש פה איזו שליחות. אלוקים מכוון אותו לשם בכוונה, אין סתם בעולם. הרעיון הראשון מבחינה כרונולוגית זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כל אחד מכיר את הסיפור המצער שהיה איתו, הוא רב עם אחים שלו, 11 אחים או 10 אחים התנפלו אליו, זרקו אותו לבור, ומשם הוא התגלגל למצרים. וזה עוד היה החלק הקל שבסיפור. חלק החמור שבסיפור, הוא הסתבך עם אשת פוטיפר, ואז הוא נופל לבור, לבית האסורים של מצרים. נער, אפשר לקרוא לו יתום, באמת יתום, אמא הרי לא הייתה לו. ואין לו, רחוק מאבא שלו, רחוק מהמשפחה שלו, בחור צעיר, יפה תואר, מתגלגל לבית האסורים של מצרים. כל אחד מבין שזה לא נעים, זה לא המקום שהוא צריך להיות בו. והוא שם נמצא, עובר יום ועוד יום. ואז קורה מקרה, לכאורה, נופלים לשם שר המשקים ושר האופים, שני חברי קבינט מחשובי המדינה נופלים לתוך הבור. והתורה אומרת פסוק מאוד מאוד מוזר. יום אחד יוסף פונה אליהם ושואל אותם, למה פניכם רעים היום? למה הפנים שלכם רעות? למה קמתם בלי מצב רוח? אז הם מספרים לו שהם חלמו חלום רע בלילה, עם 13 רגים וכל העניין, והוא פותר להם את החלום, ובסוף זה מוביל אותו לצאת מהכלא. שואל הרבי, מה זאת אומרת? ליוסף אין מה לעשות? רק לפתוח בשיחות עם האנשים שם בכלא? הבחור היהודי הזה, יוסף הצדיק, הבן של יעקב אבינו, ש-14 שנים היה בבית שם ועבר ולא בזבז רגע. הוא ככה, זה מה שהוא עושה. הוא מנהל שיחות עם האסירים. כל אחד יודע שהשיחות עם האסירים הם לא בדיוק בספר יצירה. זה מה שהוא עושה. ככה כל בוקר הוא שואל אותם, למה אתה בלי מצב רוח? למה אתה עם מצב רוח? אי אפשר לקרוא את הפסוק הזה בכלל. מה הולך כאן? היעקב אבינו כתוב שהוא אמר כל היום את ה-15 מזמורים של שיר המעלות. בטח גם ליוסף היה את הספר. אז למה הוא לא אמר שיר המעלות? במקום זה הוא פותח בשיחות עם אסירים בבית הכלא. אומר הרבי רעיון מדהים. יוסף כל הזמן חושב, ריבונו של עולם, בשביל מה נפלתי כאן? הוא מאמין בהשגחה פרטית. הוא יודע שאין דבר כזה, במקרה האחים שלו זרקו אותו, במקרה הישמעאלים מצאו אותו, במקרה קרה מה שקרה עם אשת פוטיפר, ובמקרה הוא נפל לבית הכלא. כל הזמן מחזיקה אותו מחשבה אחת. יש פה איזה שליחות, יש פה איזה משימה. נפלתי לפה כדי לפענח איזה סוד. ולכן כל אחד שהוא רואה, הוא מנסה דרכו, למה אתה פה? למה אני פה? לנסות לגלות מה קורה. ואז כשהוא רואה את שר המשקים ושר האופים בלי מצב רוח, אז הוא שואל אותם, למה אתם בלי מצב רוח? כי הוא מנסה להתחיל שיחות, הוא מנסה לגשש מה קורה פה. וככה זה באמת קורה. הוא שואל אותם, למה אתם בלי מצב רוח? הם מספרים לו למה הם בלי מצב רוח. הוא מפענח להם את החלומות, וזה מוביל אותו לצאת מהכלא. וזה מוביל אותו להציל את מצרים מרעב. וזה מוביל אותו להציל את אבא שלו ואת האחים שלו מסכנת כליה. אז האמונה שמחזיקה את יוסף הצדיק בבית הכלא, והיא הוציאה אותו מהכלא, היא שינתה את כל מהלך ההיסטוריה. זה האמונה הזאת שיש פה שליחות. לא נפלתי פה סתם. אדם, בטח יוסף הצדיק, ששגחה פרטית מלווה אותו, לא נופל לבית כלא סתם. ובמקרה הרבה יותר קיצוני, עם האחיינית של יוסף. האחיינית של יוסף זה אסתר. אסתר המלכה, מאוד מעניין, דוד ואחיינית. יוסף, אסתר ירי, משבט בנימין. כן, לטובה שלך אני, למחיה שלך אני לכם, נכון? טוב שהזכרת, תודה שהזכרת את זה. הוא אומר, לא עשיתם לי כלום, אלוקים, בהשגחה פרטית הוביל אותי כדי להציל את מצרים ולהציל אתכם ואותי. נכון, תודה. ומקרה עוד יותר קיצוני, המקרה של אסתר. יוסף ואסתר הם דוד ואחיינית, החיים שלהם מאוד מאוד דומים. שני אנשים שנופלים למקום שהם לא אמורים. ואסתר היא אחיינית של מרדכי, אז עוד אור. כן, אחיינית זקנה, איך נקרא לזה, נו? מאוד, לא, אני אומר שהם אחיינית כי המדרש קורא להם ככה. יש מדרש רבה שקורא להם בני דודים, משהו כזה. ומאוד מעניין, החיים שלהם מאוד מאוד דומים. מדרש רבה בפרשת מקץ שמשווה ביניהם, לא בעניין הזה, אבל משווה בין, יוסף, בין החיים של יוסף לחיים של אסתר. ומאוד מעניין, שני אנשים שנופלים למקום שהם לא אמורים להיות בו. יוסף נופל לבור, למצרים, אסתר גם כן נופלת לבית של החשברוש, גוי, אדם בהמי, שהיא בכלל לא שייכת לכל המקום הזה. ובאמת המדרש בפרשת מקץ מוצא כמה קווים מקבילים ביניהם, לא בעניין הזה. בהשגחה פרטית אנחנו עכשיו מוצאים עוד עניין. וקורה דבר כזה, אסתר נלקחת לבית החשברוש, ומתפרסמת הגזרה ברשומות, ונערות אסתר באות ומספרות לה שמרדכי הולך עם שק ואפר. אז היא שולחת, אומרת לו, דוד שלי, מה אתה הולך עם שק ואפר? מה קרה לך? אז הוא אומר, לא שמעת, יצא גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ועכשיו הוא מבקש ממנה שתלך אל המלך, לבטל את הגזרה לבעלה, שתפיל קשרים. אז היא אומרת לו, אני לא יכולה ללכת. מרדכי מצווה אותה שתלך. שואלים כל המפרשים, באיזה, אפשר להגיד, אבל באיזה עזות, באיזה תוקף מרדכי מבקש ממנה ללכת אל המלך? היא טוענת טענה הגיונית. אני לא יכולה ללכת אליו. 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך. אני לא יכולה להתפרץ. המפרשים מוסיפים שיש פה עומק בטענה שלה. יש פה טענה הלכתית. אני אישה יהודיה. הוא גוי. אני לא יכולה ליזום קשר איתו. אם הוא לוקח אותי, לוקח אותי. אבל אני, זאת אומרת שאני מעצמי אפנה אליו. איך אני יכולה דבר כזה? ומרדכי תובע בתוקף שהיא תלך. למה? על איזה בסיס הוא ככה תובע אותה לסכן את החיים שלה בשביל אנשים אחרים? מוסבר במפרשים, וזה הרעיון שהוא כבר עתיק, שמרדכי אומר למשפט בין 7 מילים שהוא תמצית האמונה היהודית, הוא תמצית האמונה בהשגחה פרטית. מרדכי אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מרדכי אומר לה כבר שבועות וחודשים, אני חושב רק על דבר אחד, איך זה קרה לנו? איך נפלת לפה? את אחיינית שלי, מרדכי היהודי, לפי חלק מהדעות היא הייתה אשתו, לא רק אחיינית שלו. היינו נשואים, היית נשואה לנשיא ישראל, אחיינית של נשיא ישראל, הכל טוב. ופתאום קורה כזה דבר נורא, ששליחי המלך דופקים בדלת, אנחנו חושבים על זה, זה סיפור סוריאליסטי לגמרי, תופסים אותה, לוקחים אותה לבית המלך, מהבית שהיא גדלה בו, לבית של מלך גוי, המגילה מעריכה ומתארת את הבהמיות ואת הפריצות ששלטה שם בבית. מרדכי אומר, חודשים אני מעסיק את עצמי במחשבה, איך זה קרה לנו? למה זה קרה? כי אני מאמין בהשגחה פרטית. אין דבר כזה למלך בא פתאום. הוא הרג את ושתי והוא נשאר בלי מלכה, אז הוא מחפש. ובמקרה הם דפקו אצלנו בבית. ואת מצאת חן ביניהם. אין דבר כזה, זה לא קיים. יש איזה השגחה פרטית שהובילה אותך לפה בשביל איזה משימה. ואומר מרדכי, עכשיו אני מבין למה. כשהתפרסמה הגזרה ברשומות של להשמיד, להרוג ולאבד, סוף סוף נפטרה אחידה. אני מבין כי לעת כזאת הגעת למלכות. יש יד מכוונת, יש שליחות אלוקית שעשתה את כל הפנצ'ר הנורא הזה. שהוציאה, שהרגה את ושתי, והוציאה אותך מהבית שלי, וגלגלה אותך להתך ול-12 חודשים בשמן המור ובבשמים וכל מה שהלך שם בארמון הזה. הכל בשביל שכשתגיע הגזרה, את היא זאת שתבטלי אותה. אז האמונה הזאת בהשגחה הפרטית, שהיא מתחילה אצלנו בפרשת השבוע, למוצאם, למסעם, על פי השם. אין דבר כזה שיהודי יתגלגל סתם. סתם בזבזתי יום במשרד הפנים. אין דבר כזה. יש איזה סיבה, אם אתה לא מוצא את הסיבה, אלוקים יודע את הסיבה. יש איזה סיבה שגלגלה אותך. ובכל זאת, עוד סיפור יותר עכשווי, שנוגע לכל אחד מאיתנו, ולא רק סיפור ההיסטוריה. וזה התמודדות שאני מניח שחלק גדול מהאנשים שיושבים פה הרגישו אותם בעצמם. יש סיפור, קודם דוד צרטט לי את המפה, על חסיד של הרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חב"ד. סיפור שכנראה בערך לפני 200 שנה, אולי קצת פחות, שבא אל הרבי ומתלונן לו שהוא גר בפולוצק. פולוצק את העיר מלאה חכמים וסופרים ברוסיה. והוא לפרנסתו הוא שען. שען וגם צורף כסף וזהב. ולא הייתה פרנסה בפולוצק. זו אולי הייתה עיר עם הרבה חכמים, אבל לא הרבה אנשים שצריכים זהב וכסף, ולא הייתה פרנסה בתחום. אז הוא נאלץ לעבור לוולדימיר. וולדימיר זה עיר שבעומק רוסיה, ושם הייתה הרבה פרנסה, עיר עשירה כנראה. אבל מה, היה שם אולי הרבה כסף, אבל לא הרבה יהודים. הרבה יהודים, אבל לא הרבה יהודים דתיים. מה שהיה שם, היו שם קנטוניסטים. קנטוניסטים זה החיילים שעצר, הבחורים היהודיים שעצר ניקולאי חטף מהבית. 25 שנה הם היו בצבא, ואחרי זה הם כבר איבדו את כל קשר ליהדות, והם היו מקובצים שם בעיר הזאת בוולדימיר. והוא בא ומתלונן לרבי, למה אלוקים עשה לי דבר כזה? הייתי בפולוצק, היה לי מניין כל בוקר, היה לי שיעור בערב של עין יעקב, היה לי תפילת ערבית אחרי השיעור, היה לי חיים נהדרים, חיים מאושרים. אלוקים לא יכל לתת לי פרנסה בפולוצק. מה הוא צריך לגלגל אותי לוולדימיר? לעיר כזאת שאין בה רב ואין בה שוחט. הוא מספר לרבי שהוא הרב. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אז במקום כזה אפילו הוא תלמיד חכם. אז הוא כבר נעשה הרב, והוא כבר נעשה השוחט. והוא מארגן שם עניינים, הוא קורא לקנטוניסטים שיבואו להתפלל. הוא הפך להיות הדמות המנהיג היהודי בעיר. אומר לרבי, למה אלוקים עשה את זה? אז הרבי אמר לו, אתה טועה שתי טעויות. והרבי ענה לו במשפט מאוד מאוד חזק, שצריך לחרות אותו על הלב. הרבי אמר לו, אתה טועה שתי טעויות. טעות ראשונה, שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא ינתק אדם ממקום תורה בשביל פרנסה. זה טעות, זה לא ייתכן. שהקדוש ברוך הוא יגרום לאדם שיש לו מניין על יד הבית, יגרום לו להתחיל לעבוד בחדרה, שהוא יצטרך בבוקר להתפלל בלי מניין, בשביל פרנסה. אין בזה היגיון, אלוקים יכול לתת לו פרנסה ממול הבית. הוא לא צריך לגלגל אותו לחדרה, להיפלא מהשם דבר. והטעות השנייה שלך, שאתה חושב שהוא גלגל אותך לשם בשביל להיות שען, כסף וזהב. אתה לא מבין שהוא גלגל אותך לשם כדי שתקים מניין לאותם יהודים קנטוניסטים. שלפני שבאת הם לא התפללו ולא ידעו מה זה מניין, ופתאום בזכותך הם מתחילים להתפלל. אז הנה מובן חדש במסעיהם על פי השם. אלוקים מגלגל אדם בשביל שיהיה שליח של ההשגחה העליונה. בשביל שיהיה שם הדמות החיובית. הדמות שכשרואים אדם דתי ושואלים אותו שאלות, הנה איציק עובד בעירייה וכל פעם הוא אומר ששואלים אותו שאלות כאלו ושאלות כאלו, בשביל זה אלוקים גלגל אותו לשם. בשביל שהוא יהיה הדמות הרוחנית, שכשיש שאלה ויש לפעמים איזה כתרוג, אז פונים אליו, והוא במתק לשונו מרגיע את האנשים. אז אומר לו הרבי, אתה חושב שאלוקים היה מגלגל אותך, נסיעה של שעה, שעתיים כל בוקר מהבית או יותר, בשביל פרנסה? לאלוקים יש בעיה לתת לך פרנסה מתחת לבית? לעשות אותך איש הייטק שעובד בבית? לא. אלוקים עשה את זה בשביל מטרה אחרת, על פי השם. כי אתה השליח של ההשגחה העליונה באותו מקום. וזה נותן לנו מבט חדש על כל הגלגולים והמסעות של האדם, יש פה איזו מטרה עליונה. לפעמים זה להציל את עם ישראל, לפעמים זה להציל את מצרים, לפעמים זה להיות דמות רוחנית, דמות חיובית שממנה ילמדו וכן יעשו, כל אחד עם השליחות שלו, אבל יש פה איזו מטרה חזקה מאוד. לפני שנעבור לחלק הבא, החלק היותר קבלי, אני רוצה לספר סיפור קצר על שליח של הרבי מלובביץ' בשם הרב יוסף ויינברג. אצל חב"ד הוא אדם מפורסם מאוד. הוא שנורר של הישיבה, שנורר של הישיבה הגדולה של חב"ד באמריקה, של 770. הוא אוסף בשביל הכסף בכל העולם, יש לו מכרים, גבירים בכל העולם כולו. והוא באמת ביקר בכל העולם והוא אוסף כסף. הוא שנורר מוצלח, יש לו הצלחה, אז הוא באמת כל יום במקום אחר. פעם אחת הוא היה צריך לבקר אדם במערב אפריקה, בסוף העולם. ושם, לפחות באותה תקופה שהתרחש הסיפור, היו מטוסים קטנים, והיו צריכים לערוך חניות ביניים רבות, והוא נתקע שם בדקר, בסנגל, והוא אמור להמשיך משם למקום אחר, והוא יושב במטוס ומתכונן שהמטוס ימרי, ואז פתאום הטייס מודיע שהמנוע מקולקל, זה ייקח חצי שעה, שעה, שעתיים, ואז מודיעים שאין מנוע וצריכים להביא מעיר אחרת, וזה ייקח יומיים. הוא יושב וחושב לעצמו, אני בדקר, יומיים, מה אני עושה כאן, איך נפלתי כאן, מה אני שייך לכל זה בכלל? ואז דוקר לו בלב דקירה ואומר, איך פספסתי את זה? לפני שהוא נסע לנסיעה הזאת, כמו תמיד, הוא היה נכנס אל הרבי ומבקש ברכה, הוא נסע לנסיעות ארוכות, מורכבות, היה תמיד מבקש ברכה להצלחה בנסיעה. והוא נזכר שהרבי אומר לו, תאמר לי, יש לך איזה חנייה של יום יומיים בדרך באיזשהו מקום? אמר לרבי, לא, יש לי חניה של שעה, שעתיים, רק לתדלוק ומזון. הרבי שואל אותו עוד פעם, יש לך חניה של יום יומיים? הוא אומר לא. והוא אומר, טיפש, איך לא הבנת שאם הרבי שואל, זאת אומרת, הייתי צריך לענות, כן, יש לי חניה של יום יומיים. הרבי לא שואל סתם, מוצאים למסעים על פי השם. והוא אומר, אז הרבי רמז לי שיש לי פה איזו שליחות. לא סתם המנוע התקלקל. אז הוא יוצא שם, שיקנו אותם באיזה צריף כזה, מלונות יפים כנראה אין שם. באיזה צריף מול הטרמינל. הוא יוצא משם בלילה, מתחיל לחפש, שואל איפה יש יהודים. בקושי שמישהו מבין אנגלית, עד שמתקשרים איתו. אין יהודים, אין יהודים, אבל הוא ידע שיש יהודים. כי לא סתם הוא נפל פה ליום יומיים. אז הוא מסתובב ומסתובב, עד שמישהו אומר לו שבבוקר יש משרד מול הטרמינל שעובד שם יהודי. הוא נכנס, עובד שם יהודי ממוצא לבנוני, בשם קלמן בג'יו, אדם שהתגלגל לאותו מקום, שמנהל שם משרד של מדינה זרה, שהוא סניף של אותו משרד מצרפת או משהו כזה. הוא מדבר עם הקלמנט הזה, שואל אותו, יש פה יהודים? הקלמנט הזה אומר לו, כן, יש פה ארבע משפחות יהודיות, אין בינינו יותר מדי קשר, אבל טוב שאתה פה. מסתבר שאין לו תפילין, אין לו סידור, אין לו חומש, הוא דווקא אדם צרפתי, דווקא מזרח תיכוני, עם לב מאוד מאוד חם ליהדות, אבל אין לו שום תשמישי קדושה ושום דבר. כמובן שרבי יוסף ויינברג סיכם איתו שהם יאספו את כל המשפחות, והוא עשה איתם התוועדות בלילה, והם ישבו ודיברו ושמרו לחיים, ולקח את הכתובות שלהם, והבטיח שהוא ישלח להם מהמזכירות של הרבי את כל מה שצריך. למחרת בבוקר הוא הולך לשדה, ואותו קלמנט מלווה אותו, וממש כמו הלוקה, לא יכול להיפרד ממנו, לאן שהוא הולך, הוא הולך איתו. ורגע לפני שהם עולים למטוס, זה כאלה טרמינלים קטנים שהמטוס הוא על הדלת, אותו קלמנט אומר, אבא, אפשר שנייה? הוא אומר לו, תשמע, יש משהו שמטריד אותי בלב, ואני רוצה לספר לך את זה. אני פה לבד, אין פה בנות יהודיות. אני רוצה להתחתן עם בחורה מקומית, אני לא מסוגל, אני כבר רווק מבוגר, ואני לא יכול לחיות לבד. מה אתה אומר על זה? הרב ויינברג הבין שבשביל הרגע הזה הוא נשלח לפה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא עוזב את המקום לפני שאתה לוחץ לי את היד ומבטיח לי שאתה נוסע לצרפת, מוצא שם בחורה יהודייה כלבבך ומתחתן איתה. טוב, אותו קלמנט כמובן הבטיח, ואחרי כמה חודשים הרב ויינברג קיבל הזמנה לחתונה, הוא מצא גם בחורה צרפתייה ממוצא לבנוני כמו, התחתן איתה וברוך השם הכל בעל מקומו בשלו. סיפור קטן שמסופר על העניין הזה, שאדם לא נופל סתם במקום, ואם אדם נופל סתם במקום, הוא צריך לחשוב למה זה קרה. אוקיי, זה ברמת הפשט. אבל אנחנו רוצים להיכנס יותר ברמת הקבלה. יש פה לקבלה רעיון מבריק. בכל התיאוריה שאמרתי, יש בעיה אחת. עדיין לא מובן, ולכן אנחנו צריכים להסבר הקבלי, למה צריכים להתגלגל? אמרנו שלכל אדם יש שליחות, אבל אלוקים לא יכול למצוא שלוחים מאותה העיר. הוא לא יכול שאנשים שגרים בחדרה יפיצו את היהדות בחדרה. הוא צריך לקחת יהודי מראשון, שיסו כל בוקר עד ירושלים, ושם יפיצו, יקיימו את השליחות שלהם? הוא לא יכול למצוא מישהו יותר קרוב? למה צריך את הגלגולים האלה, את המסעות הבלתי נגמרים האלה? את הריתמה ואת הרימון פרץ ואת כל הגלגולים? זה לא מספיק מה שאמרנו. הוא לא יכול למצוא שכנים? למה הוא צריך את השידוחים הרחוקים האלה מיהודי צרפתי, ממוצא לבנוני? למה צריך את כל זה? פה אנחנו נצרכים לרעיון קבלי נשגב, שמוסבר גם בקבלה וגם בספרים של המהר"ל מפראג, והרבה מאוד בשיחות של הרבי, הוא מובא כמה וכמה פעמים, וזה רעיון מדהים, רעיון יפה מאוד. וזה דווקא מתחיל מהגמרא. דווקא גמרא. הגמרא במסכת סוטה, דף ב', עמוד הראשון של מסכת סוטה, אומרת דבר תמוע מאוד. היא אומרת ככה, זה לשון הגמרא. 40 יום קודם יצירת הוולד, נקבע בת פלוני לפלוני, דיברנו על זה כבר, נקבע שהזיווג של האדם, ועוד שלוש מילים. ושדה פלונית לפלוני. נקבע שאדם יהיה לו את החלקת אדמה המסוימת הזו. במילים אחרות, בשפה עכשווית, נקבע איפה תעבוד. האם אתה תעבוד ב-ECI או בטלקום, בלי פרסומות סמויות, או באוסם, או בתנובה לא עלינו. איפה אתה תעבוד בדיוק? נקבע, השדה שלך נקבעת. וכולם שואלים, ריבונו של עולם, צריך לקבוע את זה 40 יום קודם בצירת הוולד. מה זה משנה איפה אני אעבוד? מי אשתי? צריך לקבוע קודם בצירת הוולד, כי זה הרי נשמות תאומות. אבל איפה אני אעבוד? מה זה משנה איפה אני אעבוד? איפה שאני פול, שם אני אעבוד. איך הגמרא עושה כזאת השוואה בין שני הדברים? שכמו שקובעים איפה, מי תהיה אשתך, ככה קובעים איפה תהיה השדה שלך. איפה תהיה חלקת האדמה שממנה תתפרנס. מה זה שייך? זה נראה כל כך לא חשוב. מוסבר בחסידות, ועוד מעט נראה שהמהר"ל מפראג מוכיח את זה מהגמרא, שזה לא כך. לכל אדם יש את חלקת האדמה שלו. יש את הנקודה בעולם שאותה הוא צריך לקדש. אותה הוא צריך להעלות. עליה הוא צריך להשפיע לטוב. למה? כי יש 600 אלף נשמות ישראל, וגם העולם כולו, היקום כולו, מתחלק ל-600 אלף ניצוצות, ולכל נשמה יש את הנקודה שלה בעולם שהיא צריכה לברר אותו. ולכן אלוקים גורם לאדם כל בוקר לנסוע מראשון לקריית מלאכי, כי מה לעשות? הניצוץ שלו נמצא שם. חלקת האדמה שלו נמצאת בקריית מלאכי. ואחרי שהוא מסיים שם, הוא מעביר אותו לרחובות. כי כנראה שיש לו עוד בירור במקום הזה. יש קשר פנימי בין האדם לבין תחום העיסוק שלו, לבין המקום שבו הוא מתפרנס. זה מקום שהנשמה שלו צריכה לברר אותו, לקדש אותו, להעלות אותו. ואם זה שייך אליו, זה שייך אליו. ואם זה לא שייך, לפעמים אנשים הולכים לצדיק ושואלים ברכה. רבי, לעשות את העסק הזה או לא לעשות את העסק הזה? למה הם שואלים, או בסגנון אחר, לפי מה הרבי עונה? כן לעשות, לא לעשות? מה עומד? מה זה זה? מה ההחלטות האלה של הרבנים? צדיק יכול לראות האם זה החלקה שלך או זה לא החלקה שלך. האם זה המקום שהועידו לך משמיים להתפרנס ממנו? בקיצור, זה המקום שהועידו לך משמיים לקדש אותו, להעלות אותו, או שלא? או שזה לא המקום שלך? זה מקום ששמור לחבר שלך. אנחנו לא יכולים לראות את זה. צדיק יכול לראות. יכול לראות מאיזה עולם הנשמה שלך בא, ויכול לראות מאיזה נקודה, מאיזה מקום הנקודה הזאת בעולם בא. יש קשר פנימי בין האדם לבין תחום העיסוק שלו, לבין המקום המסוים שממנו מתפרנס. והמהר"ל מפראג מביא לזה הוכחה נפלאה מהגמרא. יש בגמרא סיפור מאוד מאוד מעניין, העתקתי זה אפילו ונקרא את זה עוד מאוד בפנים. הגמרא במסכת קידושין מספרת ככה. רב גידל רצה לקנות, אמוראים, רב גידל רצה לקנות איזה חלקת אדמה מסוימת. וירר כבר מחירים, דיבר עם הבן אדם, סיכמו באופן עקרוני, אולי לא כתבו זיכרון דברים, אבל סיכמו באופן עקרוני. רב אבא, המורה אחר, שמע על אותה חלקת אדמה, קרא על זה ביד שתיים, ראה שזה מפורסם, לא ידע שרב גידל הקדים אותו. הלך, הציע עוד $2 וקנה את חלקת האדמה הזאת. לא ידע שמישהו אחר מתעניין. וקנה בתמימות ושמח מאוד. זו הייתה החלקה הראשונה שהוא קנה בחיים. יש מזל מיוחד בעסקה הראשונה שאדם עושה בחיים, הוא מאוד מאוד התחבר לזה. רב גידל הנפגע, שרצה לקנות, ופתאום ברגע האחרון, בדקה 99, אנחנו מכירים את התחושה הזאת, שפתאום אתה כבר בונה על דירה ומודיעים לך שאתמול סגרו זיכרון דברים. מתברר לו שרב אבא, חברותה שלו, החבר שלו מהישיבה, הקדים אותו. עושים דבר כזה. אז הוא רץ לרב שלו, והרב שלו רץ לרב הראשי, לרב יצחק נפחה, וכולם מספרים על רב אבא שהוא גנב את חלקת האדמה, לא גנב, אבל הוא עשה מעשה, לא יעשה, לא ישר. קרא אותו רב לרב אבא ושאל אותו איך עשית מעשה כזה, הוא אמר לא ידעתי שרב גידל התעניין, באמת הוא לא ידע. הוא אמר אם רב גידל רוצה אני מוכן לתת לו אותה במתנה, למכור לו אני לא רוצה, כי יש אמרה כזאת, ככה גמרא אומרת, אני לא יודע מה הכוונה, שעסקה ראשונה שאדם עושה בחיים, אז לא, לא מתחרטים ממנה, כאילו זה חוסר מזל, אז אני לא רוצה למכור לו אותה, כאילו להתחרט מהעסקה הזאת, אני מוכן לתת לו אותה במתנה, לא רוצה ליהנות ממנה. רב גידל שגם היה תלמיד חכם, שונא מתנות יחיה, לא רצה לקחת מתנות. אז הקרקע נשארה ככה, הוא לא רצה לרדת אליה, הוא לא רצה לקבל אותה במתנה, עד שהיא הפכה לקרקע של חכמים. בסוף הוא שהישיבה השתלטה על זה ובנתה על זה איזשהו משהו לחכמים וכולם נהנו. שואל המהר"ל מפראג, אתה רב אבא מה יש לך? רב גידל מחה לך, הבין שלא ידעת או שלא מחה, אבל למעשה עכשיו הוא לא רוצה לקחת ממך, כי זה מתנה, הוא לא רוצה לקחת אותה. מה אתה מפקיר אותה? מה יש לך כסף מיותר? מה זה הדבר הזה? זה בל תשחית. לא לוקח אותה. אתה לא תיקח, גם אני לא לוקח. מה זה ההפגנות האלו? קנית קרקע. אתה מרגיש אליה חיבור. תשתמש בה. הוא מחה לך, בלב שלם, מבין שלא ידעת. מבין שאתה לא רוצה למכור לו, אז גמרנו, נמצא קרקע אחרת. אומר המהר"ל מפראג, זה לא ככה. רב אבא הבין שהקרקע הזאת שייכת לנשמה שלו. היא החלקה שהיא בירור של רב גידל, לא שלו. והוא לא רוצה להתחבר לבירורים של אנשים אחרים. בשמיים, כשסידרו את הגושים ואת החלקות, חלקות של החיים, לא החלקות של אחרי החיים, אז לא הועידו לו את הגוש הזה, ולא את החלקה הזאת. כנראה שהוא, אתה רואה, כנראה שגם אצל המוראים יש איזשהו לומדים אחד מהשני. לא, ככה גמרא מסדרת, שהוא הלך לרב זרע, ורב זרע הלך לרב יצחק נפחה. לא יודע אבל לענות לך על השאלה הזאת. בקיצור... אתה צודק, אתה יודע מה? 100%. אז נקרא את הגמרא, ובאמת, איפה הוא נפל פה? שיש הלכה שאומרת שאני המהפך בחררה, מי שלוקח ממנו נקרא רשע. זאת אומרת, העובדה שהוא מהפך לפניך, אם הצלחת להקדים אותו ולקחת ממנו, אתה רשע. רשע זה אומר שלא לוקחים ממך את הקרקע. אבל אתה רשע, נדבר על זה לפני ראש השנה, מה המשמעות של רשע. רשע הפירוש הוא שלא מקבלים את התפילה שלו משמיים, יש הרבה משמעויות למילה רשע. למה צריך לעשות תשובה? כי אתה רשע. לא אתה חלילה, כי אותו אדם רשע. זאת אומרת, יש משמעות למונח רשע, גם אם בפועל לא מבטלים את העסקה. לא מפקיעים את העסקה. נקרא את זה בפנים את הגמרא. גמרא במסכת קידושין. רב גידל התעניין, אני כמובן הגמרא בארמית ומתורגמת לעברית. רב גידל התעניין לקנות חלקת אדמה מסוימת, הקדים רבה בה וקנה אותה. הלך רב גידל והתלונן לרב זרע, ורב זרע סיפר לרב יצחק נפחה. כשהגיע רבה בה לרב יצחק נפחה לרגל, שלוש פעמים בשנה הם היו עולים לרבנים ברגל לשמוע דברי תורה, אמר לו, אני המהפך בחררה, כן, אני שרוצה לקנות עוגה, חררה זה עוגה. ובא אדם אחר, הוא מקדים ולוקח ממנו, מה דינו? נקרא רשע, אומר רב אבא. השאלה אותו רב יצחק נפחה, אז אני בדף המצורף, במובא שלוש. אז איך עשית את זה? למה לקחת אותה ממנה? אז הוא אומר, אומר רב אבא, לא ידעתי שרב גידל מתעניין על הקרקע. בכל זאת רב אבא לא חפץ למכור אותה, כי סימן רע הוא למכור דבר ראשון שאדם רוכש, אבל רצה לתת אותה במתנה. אולם רב גידל לא רצה לקחת אותה כיוון ששונא מתנות יחיה. הסוף היה שרב אבא לא ירד לקרקע משום רב גידל, בקרקע נמסרה לרשות תלמידי החכמים. אוקיי. זאת אומרת, יש קשר פנימי בין העיסוק של האדם לבין שורש הנשמה שלו, לבין הבירור שלו, לבין התיקון שלו. ואדם צריך לחשוב מה השליחות שלו באותו מקום. אם אני עובד במקום הזה, אם אני עובד באלקטרה, אם אני עובד בתעשייה האווירית, אם אני עובד בכל מקום שאני עובד, יש פה איזושהי סיבה. אלוקים שלח אותי, כמו שהוא אמר לו הרבי, אתה לא שען. אתה שליח אצל הקנטוניסטים, ופשוט במילים פשוטות, להיות דמות חיובית, דמות של תורה, דמות שמאירה תורה, דמות שמשפיעה על הסביבה. אגב, אם דיברנו על משימה אישית, זה מאוד מעניין, יש מדרש בילקוט שמעוני שאומר שהשליחות, המשימה האישית של כל אדם בעולם, היא לא רק ברמת הקרקע, היא לא רק ברמת הפרנסה, אלא גם ברמת האופי, ברמת האישיות. לכל אדם יש איזושהי משימה מרכזית שבשבילה הוא ירד לעולם, איזו שליחות אישית מסוימת. זה בתחום הזה, זה בתחום הזה, ראיתי לא מזמן שיחה של הרבי שהוא אומר, אומר לאיזה עורך דין אחד, שהשליחות שלך היא לעזור לאנשים שצריכים עזרה בתחום של עריכת דין. כן? אתה לא צריך לעזוב את עריכת הדין. צריך להיות עורך דין ולחשוב איך אני מועיל לדברי תורה. כל אחד עם השליחות שלו. אז המדרש ילקוט שמעוני מביא לזה דוגמה קצת חריפה ומזעזעת מנבות הישראלי. יש אחד הסיפורים הקשים בתנך על נבות הישראלי, שאחאב מלך ישראל רצה את הקרקע שלו, ונבות לא רצה למכור אותה כי הייתה חלקת אבותיו, הוא מאוד מאוד היה מחובר אליה, הוא לא רצה למכור אותה. אז אחאב ואיזבל בעיקר עשו תרגיל מלוכלך, הביאו שני אנשים שהעידו שהוא דיבר על המלך, והרגו אותו, והשתלטו על הקרקע שלו. וכמו שאמר לו אליהו, הרצחת וגם ירשת, זה הביטוי המפורסם. אומר המדרש בילקוט שמעוני שם במלכים, שלמה זה קרה לו לנבות הישראלי. הוא אומר דבר קשה מאוד. כי נבות הישראלי היה לו קול נפלא. והוא, השליחות שלו בעולם הזה, הייתה לעלות כל שנה לירושלים, ולשמח את האנשים בכל נפלא, בשיר ובזמר. והוא לא עשה את זה. הוא התעצל, הוא העדיף להישאר ברגל בבית. כי כבר הוא לא צריך את הכסף הזה כנראה, כבר הייתה לו פרנסה באיזה בית כנסת מקומי. אז הוא לא עשה את זה. אומר המדרש שם בילקוט שמעוני, הוא בעצם איבד את סיבת הקיום שלו בעולם. הוא נשלח לעולם לשם משימה מסוימת, להיות חזן. מה זה להיות חזן? להנעים לאנשים את התפילה, היה לו כוח מיוחד לזה. איך יודעים? זו השאלה הגדולה. איך כל אדם יודע את השליחות האישית שלו? בפשטות, ניסיתי קצת ללקט מהתורה של הרבי רעיונות על זה. בפשטות, השליחות הכי ראשונה, בדרך כלל לפי האופי של האדם. כן, אדם שיש לו כישורים להיות עורך דין, סביר להניח שהוא לא צריך להיות אחות. כן, בדרך כלל לפי הכישורים של האדם, זה בדרך כלל. אבל יש עוד כל מיני דברים. יתקתי פה מכתב של הרבי, שהרבי אומר דבר מדהים, והרבי חוזר עליו יותר ממכתב אחד, אבל פה זה בעריכות. הרבי אומר, לפעמים אם יש נושא שאתה מתקשה בו במיוחד, שמע מינה שזה השליחות שלך. העובדה שאתה צריך להיאבק, יש לכל אדם מצווה מסוימת שהוא צריך להיאבק עליה. והבאתי פה דוגמה ממכתב שהרבי כותב לבן אדם על שלום בית. הרבי דיבר עם בן אדם שישקיע בשלום הבית שלו. והוא לא ניסה, או שלא ניסה מספיק, ועל כל פנים לא הצליח. והוא כותב לרבי שלא מעניין לו, לא נעים לו בבית. והרבי כותב, לא נקרא את זה בפנים, שהעובדה שאתה צריך להיאבק על זה, זה מראה שזה השליחות שלך, והרבי אומר לו, דבר מפליא, זה הסיבה שבשבילה ירדת לעולם. כנראה שבגלגול הקודם היה חסר משהו בשלום בית, וירדת לעולם בשביל להראות דוגמה של שלום בית. נקרא את זה בפנים. מובהר בדף המצורף, ומעלה על מכתבו. בו מודיע אשר קיבל עליו ומקיים ההוראות בעניין השיעורים ונתינת צדקה, אבל בנוגע לשלום בית, הרי בחיצוניות הוא טוב, אבל בפנימיות עדיין אינו כדבעי. כן, כלפי חוץ יש הפסקת אש, אבל בפנימיות הוא מרגיש שזה לא זה. לא נעים לו להיות בבית, לא נעים לו לבוא הביתה כל ערב. כותב לו הרבי כך, כבר כתבתי לו, שדווקא בזה נחוצה התאמצות גדולה ביותר, כי מריבוי העלמות וההסתרים מוכח אשר זהו דווקא מעיקר הבירורים שלו. וכמובן מכתבי האריזל, אשר מלבד יחידים, הנה הנשמות דורותינו אלה כבר היו בעולם, ובאים אתה בגלגול לתקן מה שהחסירו בקיום התרי"ג מצוות בגלגול הקודם, ובעניינים שחסרו בפעמים הקודמות, היינו שלא הוברר חלקם בעולם הזה, וחלקם בנפש השייך לעניינים הללו, הרי ההתנגדות של היצר הרע הוא בכל התוקף. העובדה שאתה צריך כל כך להיאבק, וכל כך להתאמץ בשביל להצליח, זה מראה שזו סיבת השליחות שלך. יש מקום אחר, שזה דווקא במאמרים של הרבי הריאץ שכתוב, שלפעמים להפך, אם יש מצווה שיש לך בה גשמק מיוחד, עונג מיוחד, יש אדם שאוהב לתת צדקה. יש אדם שנהנה לבוא לבית כנסת בבוקר. יש אדם שנהנה למסור שיעור. כל אחד יש לו את המצווה שהוא נהנה בה במיוחד. זה גם סימן שזה קשור לנשמה שלך בצורה מיוחדת. זאת אומרת, לשני הכיוונים. גם אם זה, אתה נהנה מזה במיוחד, זה מראה שזה מאוד חשוב, וגם אם זה מאוד קשה לך, זה מראה שזה מאוד חשוב. שני הדברים ביחד. וכמובן, פלוס הכישורים האישיים של כל אחד, שבדרך כלל אמורים לכוון אותו. ועיקר העיקרים, צריך קשר עם צדיק. צדיק הוא זה שמכוון את האדם ורואה את שורש הנשמה של כל אחד, והוא יכול לכוון את האדם לאן ללכת. אם כן, נסכם. אין דבר כזה שאין צדיק. העולם לא מתנהל בלי צדיק. יש דרכים שאפשר, אז כותבים מכתב ובקרים בציון שלו ומבקשים שהוא יכוון אותנו להגיע למקום הנכון. אבל אם העולם, אתה יודע איך הרמב״ם אומר, שיש אלוקים לא צריך ראיה, כי אם העולם קיים, שמאמן שיש אלוקים. אם העולם קיים, שמאמן שיש משה רבינו בדור, זה לא ייתכן אחרת. צריך קשר עם אדם גבוה שרואה רחוק, שהוא יכוון את האדם. אין דבר כזה. כן. יש השגחה עליונה שתחזיר אותו לאותו מקום. יש ביטוי של הרבי ביום יום, בספר הפתגמים של הרבי, שאומר, ההשגחה העליונה מכוונת את האדם להגיע למקום שלו. זה לא בשליחות של האדם. טוב, צריך להיות תקין, ואז השליחות, ואז ההשגחה, תוביל את האדם עוד פעם לאותו מקום. אבל צריך לבטוח בהשם, זה הסגולה הכי טובה להכל. צריך לחשוב טוב, ואז נהיה טוב. אוקיי, נשאר לנו כמה דקות אחרונות, אני רוצה לסיים בעוד עניין אחר שקשור לאותו עניין, שהרבי מדבר עליו גם בהקשר הזה של המסעות, יותר הרבי הקודם מדבר עליו. עוד הוראה נפלאה שהם לומדים על הנושא של המסעות. מסעות לשון רבים, מבית מסעות, הבעל שם טוב אומר שכל אדם עובר בחיים את כל המבית מסעות שהתורה מונה, חלק מהמסעות הוא מסביר מהם, חלק הוא לא מסביר מהם. יש לאדם בחיים המון מסעות. אמרנו שלום בית זה מסע, וחינוך ילדים זה מסע. והפרנסה, או 8, 9, 10 שעות ביום אדם בעבודה, זה ודאי מסע. כל החיים הוא מסע. אז איך אדם מתזז בין כל המסעות האלו? איך הוא מכוון בין כל המסעות האלו? יש נקודה קצרה שהרבי הריאץ לומד מעניין הזה של המסעות, וזה כלל, לפעמים אנחנו יש היום, הספרייה של כל אחד מאלה שיושבים פה, מלאה בספרים לניהול זמן. איך להצליח בניהול זמן? אז הנה טיפ של התורה להצלחה בניהול זמן. טיפ שהרבי והרבי הריאץ מביאים אותו כמה וכמה פעמים. והם לומדים אותו בנושא הזה של המסעות. במסעות היה דבר מאוד מעניין. לפעמים הם היו חונים רק, במקום רק יום אחד. בבוקר הענן היה עוצר, בערב היה מתרומם. ובכל זאת, גם בחנייה הזו, הם הרכיבו את המשכן. לפעמים הרכבת המשכן הייתה עורכת יותר מכל החנייה. יום שלם זה בכלל לא הספיק. ובכל זאת, אם עצרו, הם נעצרו להרכיב את המשכן. זאת אומרת, הם התייחסו למקום הזה כאילו זה המקום הסופי. אין עוד מקום אחריו. הם היו כאן ורק כאן. זה לא משנה שעוד שעתיים אני הולך. עכשיו אני כאן, אז אני כאן עד הסוף. מה? אבל לא ידעו, אבל מבחינתם, אפילו אם הם היו יודעים. אומר הרבי, הסוד ההצלחה בניהול זמן, זה להיות איפה שאתה נמצא. אם עכשיו אתה כותב מכתב, גם אם עוד חצי שעה יש לך רכבת ואתה לחוץ, עכשיו אתה רק כותב את המכתב. אין עוד שום דבר בעולם. עוד חצי שעה אני אדאג מהרכבת. והרבי מספר על זה סיפור מאוד יפה מהרבי הריאץ. הרבי הריאץ בשנים האחרונות שלו ברוסיה, הוא כבר נלחם בקומוניסטים. והוא ניהל רשת מחתרתית של חדרים ובתי ספר ומקוואות, והוא היה בסכנת חיים. רדפו אחריו האיווסקציה, המשטרה החשאית שהייתה מכוונת לנושא היהודי, הייתה מכוונת עליו. והוא חי בלחץ היום, וכל המשפחה שלו חיה בלחץ מתמיד. והוא היה אמור לנסוע למוסקבה, מלניגרד למוסקבה, לפגישה חשאית עם גביר גדול שהגיע מחוץ לארץ, לבקש ממנו כסף בשביל לבנות מקוואות. לא פחות ולא יותר, לסחור במטבע זר בשביל לבנות מקוואות. זה רשימה של העבירות שתעמוד שלם. וכל המשפחה, הרבי מעיד על עצמו, הרבי שלנו מעיד על עצמו שהוא היה בלחץ לפני הנסיעה הזאת. מה יש? הרבי שחמיב יחזור בשלום ויסע בשלום, הוא כבר היה יהודי מבוגר. וזה היה לילה של יחידות, הרבי היה אמור לצאת בבוקר או לפנות בוקר ברכבת מלנגרד למוסקבה, וכל הלילה הוא קיבל אנשים ליחידות. וכל אדם, הרבי מעיד, שחמיב קיבל כל אדם כאילו הוא האדם היחיד בעולם. הקשיב לו, וייעץ לו, ולא היה נראה בכלל שהוא עומד לפני שליחות גורלית. ואחרי שהסתיימה היחידות, הייתה לו חצי שעה לארגן את הדברים, לארגן את התיק, הוא עשה הכל בשקט ובסבלנות, כאילו זה הדבר היחיד בעולם, כאילו אין לו דבר בעולם. ובשלב מסוים, הרבי אומר שהוא כבר לא יכול לסבול את השקט הנפשי הזה, והוא שאל אותו, את חמיב, איך אתה עומד בלחץ? איך אתה יכול להיות כאן? שאתה לא חושב רגע על מה עומד מולך, על השליחות הגורלית שהיא עצמה צריכה להצליח, ומצד שני, כל המרגלים שמקיפים אותך מכל הכיוונים. אז הוא אמר לו שהרשב"א, היה רבי שלמה בן אדרת, היה גדולי חכמי ספרד בתור הזהב, לפני 700 שנה, היה לו, הוא היה רשב"א, היה כותב ספרים ותשובות לכל העולם, והוא היה רופא. והיה לו 3 שיעורים כל יום, והוא גם היה מספיק לטייל שעתיים כל יום. ללכת לעשות סיבוב בפארק, שעתיים כל יום. איך הוא הספיק הכל, אומר הרבי לחתנו? כי מה שהוא עשה, הוא היה שם. כשהוא למד שיעור, הוא היה בשיעור, ואז חוסכים הרבה זמן. אתה מספיק מה שאתה עושה הרבה יותר. כשאתה מאמין שזה על פי השם, וזו מטרה חשובה, אז אתה עושה אותה עם כל הלב, כי עכשיו אני כאן, עוד חצי שעה, תבוא עוד מטרה, וגם היא חשובה, גם היא על פי השם, גם היא צריכה להצליח. אוקיי, יישר כוח.